אוקיי, שלום רב. אנחנו מתחילים עכשיו סדרה של שלושה שיעורים בנושא מספרים מרוכבים. אנחנו מתחילים עם המצגת הראשונה. לשאלון 582. אוקיי, אנחנו מתחילים, שמי אורית כהן. אוקיי, המצגת הראשונה תעסוק, זה מה שאנחנו נעשה עכשיו, הצגה תקנית או קרטזית, קוראים לזה גם אלגברית, למספר מרוכב כולל הדגמות. המצגת הבאה אחריה, הצגה קוטבית למספר מרוכב, כולל הדגמות ומשוואת דה מואבר. המצגת האחרונה, נפתור מספר שאלות ממבחני שאלון 582. בדגש על הסתכלות גרפית, פרק זה השקפים לקוחים מהמצגת של תמר לוידון. אוקיי, מה נלמד היום? במצגת הראשונה אנחנו לומדים הצגה תקנית של מספר מרוכב, כולל הדגמות. זה אומר, אנחנו מתחילים להציג קודם כל איך מציגים מספר מרוכב במישור גאוס, והערך המוחלט שלו. אחר כך נדבר על הצמוד והנגדי לו במישור גאוס. ואז נפתור מספר משוואות וניתן גם טיפים. כמובן זה מספר מאוד מוגבל של משוואות, כך שמומלץ אחר כך לתרגל מהספרי הלימוד. ובסוף מציאת המקום הגיאומטרי. הצגה תקנית למספר מרוכב. אוקיי, מספר המורכב Z, אני צריכה להציג אותו, מציגים אותו בצורה של A ועוד BI, כאשר A ו-B הם מספרים ממשיים. לשים לב, זה נתון הזה מאוד מאוד חשוב, A ו-B הם מספרים ממשיים. A נקרא החלק הממשי, ו-BI נקרא החלק המדומה. במישור גאוס, הנקודה AB מייצג את המספר המורכב Z, A ועוד BI. אנחנו תכף נראה דוגמאות. ערך מוחלט של Z, מסמנים אותו כך, והמשמעות של ערך מוחלט של מספר מרוכב, זה המרחק של הנקודה AB מראשית הצירים. ורושמים את זה R. המצמוד ל-Z, מסמנים אותו Z גג, זה A מינוס BI, זאת אומרת שהחלק הממשי אותו דבר, והחלק המדומה הוא נגדי. הנגדי ל-Z הוא בעצם מינוס A מינוס BI, כלומר שגם החלק הממשי וגם החלק המדומה הם נגדיים. הצגה תקנית למספר מרוכב, קל להשתמש בה כשמחברים או מחסרים שני מספרים מרוכבים. כלומר במצגת הזו אנחנו נעשה רק הצגה תקנית, אבל במצגת הבאה נראית הצגה קוטבית ואת היתרון שלה על פני הצגה תקנית. הצגה תקנית נוח לחבר ולחסר מספרים מרוכבים, מה שבהצגה שנייה, במצגת הבאה, קשה יותר. וכאשר צריך לפתור משוואה ממעלה שנייה, ממעלה לכל יותר 2, כלומר אם יש לפתור משוואה ממעלה ראשונה או 2, הרבה יותר קל לנו בהצגה תקנית. זהו מישור גאוס. מישור גאוס בעצם נותן משמעות גרפית למספר מרוכב. אם Z, הנה הוא, זה המספר Z זה המספר XY, אז Z גג, בוא נראה תכף, לפי האותיות כתוב שהוא פה AB, אז נשתמש ב-AB, אבל יכולים להגיד XY, אז המספר הצמוד, אמרנו שהצמוד זה A מינוס BI, כלומר החלק הממשי אותו הדבר, והחלק המדומה הוא נגדי. זאת אומרת שאם Z במישור גאוס מתאימה לנקודה AB, אז ל-Z גג, הצמוד לו, מתאימה נקודה A מינוס B. מה הקשר ביניהם? הקשר ביניהם הוא, באופן גרפי, זה שיקוף סביב ציר X. מינוס Z, כמו שהגדרנו מקודם, זה בעצם החלק הממשי נגדי והחלק הממדומה נגדי. מתאימה לו נקודה מינוס A מינוס B. מינוס A מינוס B. הנה מינוס Z. אם זה Z, זה מינוס Z. זאת אומרת, אם Z ברביע הראשון, אז מינוס Z ברביע השלישי. או אם נשים לב זה בעצם 180 מעלות. ומי זה המינוס Z גג? כלומר ניקח את Z גג ונעשה לו מינוס. כלומר הוא הנגדי של Z גג, של הצמוד. אז החלק הממשי נגדי וגם החלק המדומה נגדי. איזה נקודה מתאימה לו? הנקודה מינוס A פסיק B. הנה היא פה ברביע השלישי. והשני, סליחה, במידה וה-Z הוא ברביע הראשון. כלומר, זאת מינוס Z גג. זאת אומרת, אם זה זד גג, אז הנגדי לא. אתם רואות שוב, רואים שוב, שוב 180 מעלות. זאת אומרת, נקבל את הנגדי לא. נשים לב שהאורך של כולם, R, הגדרנו מקודם, שערך מוחלט של Z, זה R, אם אתם זוכרים, במצגת בהתחלה, הגדרנו שהערך המוחלט של מספר מרוכב, זה מרחק הנקודה AB מראשית הצירים. זאת אומרת, שאם אני רוצה למצוא את הערך מוחלט של Z, זה המרחק של הנקודה AB מראשית הצירים. זה בעצם ה-R שלנו. ומה ה-R של Z צמוד? גם המרחק של הנקודה הזאת מראשית הצירים. אבל אנחנו נקבל פה, מהסימטריה שיש פה, נקבל שכל הזדים, הערך המוחלט של כל, של כולם, כל הרדיוסים פה, הם בעצם שווים. הם אותו דבר כולם. איך מוצאים את הרדיוס? דיסטנס. בין A, B ל-0,0. אז יותר שורש של A בריבוע ועוד B בריבוע. לכולם נקבל את אותו רדיוס. את אותו ערך מוחלט. בואו נתחיל בדוגמאות. דוגמה ראשונה. יש לנו פה משוואה ריבועית. המקדמים שלה ממשיים. פה המקדם הוא 1, פה הוא מינוס 2, פה הוא 5. אנחנו מדברים על משוואות שהמקדם שלהם ממשי. יש פה טענה, בלי הוכחה. אולי המורה, המורה שלכם, יראה לכם את ההוכחה. נקבל בעצם, תמיד נקבל שני פתרונות ממשיים, או שני פתרונות צמודים. אז דרך אחת, איך נפתור את המשוואה? נפשט אותה כמו כל משוואה ריבועית רגילה, שהכרנו בעולם הממשיים. נתחיל רגיל. הנה, נוסחת השורשים, ואנחנו נראה שבעצם מתחת לשורש יש לנו מספר שלילי, מינוס 16, אבל שורש של מינוס 16 זה בעצם 4i. למה? כי בעצם שורש של מינוס 16, קצת קשה עם זה, אוי, וואי, ממש קשה. איפה אני רושמת? אוקיי. שורש. שורש של מינוס 16 זה בעצם שורש של מינוס 1 כפול שורש של 16. שזה אנחנו יודעים שזה 4 וזה i. ולכן אנחנו נקבל שזה 4i. כלומר, שורש של מינוס 16 זה בעצם, שניונת, ובעצם הוא יקרו פעם נוגע לי, שניונת, צריכה להתרגל, 4i. ולכן אנחנו מקבלים בעצם שני פתרונות, 1 פלוס מינוס 2i. שני הפתרונות צמודים, 1 ועוד 2i ו1 פחות 2i. זאת אומרת, שפשטנו את זה כמו כאילו בדרך רגילה, נוסחת השורשים. אבל יש עוד דרך. הדרך השנייה היא לקחת את Z, שזה A ועוד BI, ולהציב אותו במשוואה. אם ניקח אותו ונציב אותו במשוואה, מה נקבל? אנחנו ניקח את Z, נציב A ועוד BI, אוקיי? ונפשט, זה שווה 0, נפתח סוגריים, ונקבל שזה שווה ל-0. איך בעצם פותרים משוואה כזו? 0 הוא בעצם 0 ועוד 0i. זאת אומרת שעכשיו נוכל להשוות את החלק הממשי לממשי, זה ממשי, כל הממשיים, לממשי, ואת המדומה, למדומה. כי אם שני מספרים מרוכבים שווים, זה יחידות ההצגה, זה אומר שהחלק הממשי שלהם שווה, וגם החלק המדומה שלהם שווה. ולכן נקבל שתי משוואות בשני נלמים, ונפתור אותם. אם נפשט את המשוואה השנייה שהיא הרבה יותר קלה, נפשט אותה, נקבל שני פתרונות. או ש-A שווה 1, רק שנייה, אוקיי? אנחנו נפשט את זה, נקבל או ש-A שווה 1, או ש-B שווה 0, כי יש כאן מכפלה שווה 0. אז אם A שווה 1, בואו ננסה לפתור את זה בשתי האופנים. אם A שווה 1, עכשיו ניקח את A שווה 1, ונציב אותו במשוואה הראשונה שלא נגענו בה, ונציב אותו פה במקום A, נקבל 4 פחות B בריבוע שווה 0. לכן נקבל ש-B הוא 2 או מינוס 2. ולכן קיבלנו שני פתרונות צמודים. כי אם A שווה 1, רגע, כי אם A שווה 1, ו-B יכול להיות או 2 או מינוס 2, נקבל את שני המספרים הצמודים האלה. אוקיי, אבל זה פתרון אחד. כי או ש-A שווה 1, או ש-B שווה 0. בואו ניקח את האופציה השנייה ונבדוק אותה. אם B שווה 0, בואו נציב אותה במשוואה הראשונה שלא נגענו בה. B שווה 0 נציב, נקבל משוואה ריבועית. למשוואה הזאת אין פתרונות ממשיים ל-A. A, אם אתם זוכרים, אמרנו שהמספר Z שווה ל-A ועוד BI, בתנאי ש-A ו-B הם ממשיים, המקדמים הם ממשיים. ולכן A חייב להיות ממשי. למשוואה הזאת אין פתרון ממשי. ולכן אין עוד פתרון ל-Z. זאת אומרת שפתרנו את המשוואה הזאת, וקיבלנו רק את שני הפתרונות הצמודים האלה. בדיוק אותם פתרונות, אם נחזור אחורה, בדרך הראשונה. אותם פתרונות קיבלנו גם בדרך הראשונה. 1 ועוד 2i ו-1 פחות 2i. אוקיי? עברנו לדוגמה הבאה. אומרנו חשב את השורש של 3 ועוד 4i. איך נחשב את השורש של 3 ועוד 4i? נסמן אותו ב-z. ואנחנו נשתמש בשיטה השנייה. בואו נקרא ל-z a ועוד bi. אם z זה a ועוד bi, זאת אומרת שאנחנו נקבל פה משוואה אחת עם שני נלמים. אבל אנחנו לא צריכים להתרגש מזה. כי בסופו של דבר, בעולם המורכבים, אנחנו אמרנו שאם שני מספרים מרוכבים שווים זה לזה, זה אומר שזה חייב להיות שהחלק הממשי שלהם שווה, וגם החלק המדומה שלהם שווה. אז נפתור את המשוואה. בואו נעלה בשנייה את שני האגפים. נעלה בשנייה רגע. אם אנחנו נעלה את זה בשנייה, אוקיי? אנחנו נקבל פה 3 ועוד b, 4i, שווה ל-a ועוד bi בריבוע. נפתח סוגריים, ולשים לב טוב טוב לא לטעות שזה יוצא מינוס b בריבוע, כי bi בריבוע זה b בריבוע כפול i בריבוע, ש-i בריבוע זה מינוס 1, וקיבלנו פה שני מספרים מרוכבים, שווים. ואמרנו לפי יחידות ההצגה, a ועוד bi, אם הוא שווה ל-C ועוד DI, זה אומר שהחלק הממשי שווה, וגם החלק המדומה שווה. זאת אומרת ש-A שווה ל-C, וגם B שווה ל-D. ולכן אנחנו יכולים לפתור את המשוואה הזו. מי החלק הממשי באגף ימין? החלק הממשי באגף ימין זה A בריבוע מינוס B בריבוע. הוא יהיה שווה לחלק הממשי של אגף שמאל. מי החלק המדומה באגף ימין? 2ABI. הוא יהיה שווה ל-4I באגף שמאל. לכן נקבל שתי משוואות בשני נלמים. זאת המשוואה של החלק הממשי, וזאת המשוואה של החלק המדומה. קל לנו להתחיל עם משוואה שנייה. ממנה מקבלים את הקשר בין A ל-B, קשר ממעלה ראשונה, A שווה ל-2 חלקי B. ניקח את ה-A המבודד הזה, ונציב אותו במשוואה הראשונה. ונקבל, הנה כפי שעשיתי פה, נקבל, כשהצבנו פה במקום A את 2 חלקי B, נקבל את הביטוי הזה. כי אנחנו מעלים בריבוע את 2 חלקי B, נקבל 4 חלקי B בריבוע. ולכן נשתמש פה עכשיו כפי שפותרים משוואה דו-ריבועית. אפשר היה לכפול פה ב-B בריבוע, לקבל B ברביעית ו-B בריבוע, ואפשר כבר לצפות ולהציב ישר במקום B בריבוע את T. אם נציב במקום B בריבוע את T, אנחנו נקבל משוואה, שכאן לא כתבתי את כל התהליך, אבל נקבל 3 שווה 4 חלקי T מינוס T. ואני סומכת עליכם שתדעו לפשט את זה, ולקבל את שני הפתרונות של המשוואה הריבועית עם T. אבל שימו לב, T זה משתנה איזו שהכנסנו. אנחנו לא מעוניינים בו, אנחנו מעוניינים בפתרונות של A ו-B. לכן, נחזור בחזרה להצבה. אם T שווה ל-B בריבוע, זאת אומרת שאם T שווה 1, אז B בריבוע שווה 1, או B בריבוע שווה למינוס 4. אבל שוב, אם B הוא ממשי, אם B ממשי, זאת אומרת שלמשוואה B בריבוע שווה מינוס 4, אין פתרון. ולכן נשארנו רק עם B בריבוע שווה 1. הנתון הזה מאוד מאוד חשוב כל פעם. שים לב ש-A ו-B הם חייבים להיות ממשיים. כי Z זה A ועוד B I, כך ש-A ו-B ממשיים. ולכן שוב פסלנו אחת התשובות, נשאר לנו B בריבוע שווה 1. ש-B שווה 1 או B שווה מינוס 1. ואם נחזור למשוואה המבודדת, נקבל ש-A שווה 2 או מינוס 2. זאת אומרת שאם B שווה 1, נקבל A שווה 2, ואם B שווה מינוס 1, נקבל A שווה מינוס 2. הם שווי סימן. ולכן Z שווה או 2 ועוד 1i, או שהוא שווה למינוס 2 מינוס 1i. שוב קיבלנו שני פתרונות, אבל שני פתרונות נגדיים. כי חיפשנו שורשים, שורש של המספר, שורש ריבועי של מספר מרוכב, וקיבלנו שני שורשים ריבועיים נגדיים. זאת אומרת, אם אנחנו נדלג רק שנייה, אם יש לנו משוואה ממעלה שנייה, שהמקדמים ממשיים, ראינו דוגמה שהמשוואה הריבועית שהמקדמים שלה ממשיים, אז זה או שני מספרים ממשיים, שזה אתם מכירים מכיתה ט', או שני מספרים צמודים שראינו מקודם. וגם ראינו שלמספר מרוכב יש שני שורשים ריבועיים נגדיים. אני אומרת פה איזשהם טיפים בלי הוכחה. אולי המורה או המורה שלכם יוכחו לכם בכיתה. נעבור לדוגמה שלישית. יש לנו פעם משוואה, לכאורה היא נראית משוואה ריבועית. אבל היא לא משוואה ריבועית. כי פה Z הוא מעלה ראשונה, ופה זה לא Z ממעלה ראשונה. זה בעצם ערך מוחלט של Z בריבוע. ערך מוחלט של Z, הגדרנו אותו בתור רדיוס. אמרנו שזה שורש של A בריבוע ועוד B בריבוע, שזה המרחק מראשית הצירים. אם Z זה A פסיק B, הנקודה A פסיק B, הנקודה שמתאימה למספר המורכב Z, אז הרדיוס או הערך המוחלט זה המרחק, הדיסטנס, מראשית הצירים. זאת אומרת שמה שיש לנו פה זה לא Z בריבוע, אלא ערך מוחלט של זה, זאת אומרת זה ממשי בריבוע, כי רדיוס הוא מספר ממשי. ולכן אנחנו לא יכולים לומר שזאת משוואה ריבועית. זו עניין, בכל מקרה אנחנו נשתמש באותה שיטה. נציב במקום Z את A ועוד BI, ובמקום ערך מוחלט את השורש של A בריבוע ועוד B בריבוע, כך שערך מוחלט בריבוע יוצא בלי השורש, יוצא A בריבוע ועוד B בריבוע. נצא להפסקה וכבר נחזור.
We'll be right back.
חזרנו, היינו במשוואה הזו, ודיברנו עליה שהיא בעצם משוואה שאיננה ריבועית. הזכרנו שבעצם ערך מוחלט של Z, זה שורש של A בריבוע ועוד B בריבוע, זה ממשי, ולכן זו לא משוואה ריבועית, כי הבריבוע הוא לא על Z, אלא על ערך מוחלט של Z. בכל מקרה, איך אנחנו מפשטים אותה? באותה הדרך. אם Z זה A ועוד B, I, אז ערך מוחלט של Z בריבוע היא A בריבוע ועוד B בריבוע. כי Z אמרנו שזה שורש של A בריבוע ועוד B בריבוע, אז בריבוע של Z יוריד את השורש. ונקבל שערך מוחלט של Z בריבוע שווה ל-A בריבוע ועוד B בריבוע. ולכן, אם אנחנו נציב את המספרים הללו, כלומר במקום Z נרשום את A ועוד B I, במקום ערך מוחלט של Z בריבוע נרשום את A בריבוע ועוד B בריבוע, שוב נקבל משוואה אחת עם שני עולמים. ואני בטוחה שעכשיו אתם לא מתרגשים ממנה. כי אמרנו שאנחנו נשווה חלק ממשי לממשי, ומדומה למדומה, כך שזה פתיר. אם אנחנו נפתח את הסוגריים, אז נגלה שבאגף ימין החלק הממשי הוא 2A, ובאגף שמאל החלק הממשי הוא A בריבוע ועוד B בריבוע. לכן נשווה ביניהם. ואם נלך לחלק המדומה, באגף ימין זה 2BI, באגף שמאל זה 2I. אז נשווה את החלק המדומה לחלק המדומה. שוב גם פה יוצא לנו שאנחנו פותרים קודם כל את המשוואה השנייה. B יוצא 1, ופה המלאכה יותר קלה, אנחנו נציב את B שווה 1 ונקבל משוואה ריבועית של A. ואם נפשט את המשוואה הריבועית הזאת, נקבל ש-A שווה 1. כי אם נציב B שווה 1, אנחנו נקבל את המשוואה הריבועית A בריבוע, מינוס 2A ועוד 1 שווה 0. ואם נפתור את זה, או במחשב או ידנית, נקבל שיש לנו רק פתרון 1. ולכן, אם A שווה 1, אם B שווה 1, אז גם A שווה 1. וקיבלנו פתרון 1 בלבד, שזה 1 ועוד 1i. לכן קיבלנו רק פתרון 1, כי זו משוואה שאיננה ריבועית, בעצם זו משוואה במעלה ראשונה. דיברנו כבר על הטיפים, ראינו דוגמה נוספת של משוואה ריבועית. לא, משוואה ריבועית לא ראינו, ראינו משוואה שהיא איננה ריבועית, ולכן הכלל הזה לא קיים. וראינו דוגמה אחת של שורשים ריבועיים, שהשורשים הריבועיים הם שניים שהם נגדיים. אוקיי, חזקות של I. חזקות של I. I בחזקת 1 זה I. I בחזקת 2 זה מינוס 1. כי למה? כי כופלים את זה ב-I. אז גם את זה נכפול ב-I. ו-I כפול I זה I בריבוע, ו-I בריבוע זה מינוס 1. נכפול גם את זה ב-I, ולכן גם זה ב-I, נקבל מינוס I. ואחרון, נקבל מינוס I בריבוע. מינוס I בריבוע זה בעצם מינוס של מינוס 1. לכן נקבל 1. אופציה אחרת, זה לעשות את I ברביעית, שזה בעצם i בריבוע, בריבוע. ו-i בריבוע זה מינוס 1, אז נקבל מינוס 1 בחזקת 2, ולצא 1. גם זה, גם זו דרך. בכל מקרה, דיברנו על הבסיסיים. בואו נתקדם הלאה. אם i יהיה בחזקת 5, מה יהיה בעצם? כמה הוא יהיה שווה? אנחנו בחוק שיהיה לנו נקי. יופי. I בחזקת 5, איך נחשב אותו? זה בעצם כמו מקודם. אמרנו ש-I בחזקת 4, אם אני רוצה להגיע ל-I בחזקת 5, זה כמו מקודם. כל פעם שאני מעלה את החזקה, אני בעצם כופלת באותו בסיס. אז נכפול ב-I. אם נכפול את I בחזקת 4 ב-I, נקבל את I בחמישית. ולכן, אחד נכפול אותו גם ב-I. ונקבל שחזרנו ל-I. זאת אומרת ש-I בחמישית שווה ל-I. ומה יקרה עם I בשישית? גם I בשישית. הוא יהיה בעצם כמו I בריבוע. שוב, מאותו תהליך, I בשישית, זה שוב לכפול ב-I. אז גם אותו הייתי צריכה לכפול ב-I. אז נקבל I בריבוע, שזה מינוס אחד. כלומר, חזרתי לפה. אם חזרתי אליו, אז כל הכפולות יהיו אותו דבר. מעכשיו הלאה. ולכן, I בשביעית הוא כמו I בשלישית. I בשמינית כמו I ברביעית. וכן הלאה וכן הלאה. אם אנחנו רוצים להכליל, מה נקבל? ש-I בחזקת 4, I כפולות של 4 ועוד 1, שווה ל-I. מקודם ראינו שזה גם I בחמישית. וזה גם יהיה נכון ל-I בתשיעית. כלומר, כל פעם שהחזקה היא בעצם כפולה של 4 ועוד 1. זה בעצם 0K ועוד 1 זה זה. 4 כפול 1 ועוד 1 זה חזקת 5, 4 כפול 2 ועוד 1 זה חזקת 9. זה בעצם הכללה של I בריבוע, I בשישית, I בחזקת 10. כלומר, אנחנו קוראים לזה כל הזוגיים שלא מתחלקים ב-4. מה יקרה הלאה? I בשלישית זה בעצם כמו I בשביעית. זאת אומרת, כל אלה שהם שארית 3 של כפולה של 4. אם נכפול נחלק ב-4, יישאר שארית של 3. נחלק נוציא את כל הכפולות של 4, נקבל שארית 3. ואחרון, זה I בשמינית, I בחזקת 12. כל אלה שהם בעצם כפולה של 4. ואת זה חלשנו בעצם על כל האופציות. זה שהחזקה כפולה של 4, זה כפולה של 4 עם שארית 1, כפולה של 4 בשארית 2, כפולה של 4 בחזקת 3 וחוזר חלילה. למה זה חשוב לנו לדעת? כי בעצם אנחנו יכולים לחשוב לפי זה לפתור משוואות אפילו שהחזקות שלהם מאוד מאוד גבוהות. למשל, יש לנו I ועוד I בריבוע, ועוד I בשלישית, ועוד I ברביעית, ועוד I בחזקת 80 למשל. לא, אולי הגזמתי. נוריד את זה ל-40. נפיל את זה בחזרה. לא כתוביות. בחזקת 40. אם נשים לב, זה בעצם סכום של סדרה הנדסית. האיבר הראשון שלה זה I, השני שלה זה I בריבוע. השלישי זה היה בשלישית, היה ברביעית. סדרה הנדסית, כי המנה שלה היא אחד. אז איך נסכם אותה? אופציה אחת זה לפי סדרה הנדסית. נוסחת סכום סדרה הנדסית זה A1, Q בחזקת N פחות 1, Q פחות 1. אנחנו יודעים שסכום, סך הכל שלנו 40 איברים. A1 הוא I, ה-Q שלי הוא גם I, ה-N שלי אמרנו שהוא 40. עכשיו, לא צריך להתרגש מהחזקה. רואי, מה עשיתי? למה כתבתי 1? זה I. טעות. I. I פחות 1, אוקיי? כי ה-Q הוא I. רגע, מה שעשיתי לא בסדר. נבטל את זה שנייה. שאנחנו מקבלים כאן I בחזקת 40. אבל שוב, לא צריך להתרגש. כי אמרנו שאם יש לנו את הכללים, באופן כללי, אוקיי? כל אחד, כל I בחזקת כל דבר מופיע כאן בעצם. הוא יכול להיות או I או מינוס 1, או מינוס I או 1. במקרה שלנו, כיוון שהחזקה היא 40, זאת אומרת שזה מתאים לנו לפה, זו כפולה של 4. זאת אומרת ש-i בחזקת 40 יהיה שווה 1. אז אנחנו נציב פה 1. ומה נקבל? נקבל פה 1 פחות 1. כלומר, המונה שלנו יתאפס. ולכן, הסכום שווה 0. אבל, היה ניתן לפתור את זה גם בדרך אחרת. כי אם נשים לב, מה הסכום של i ו-i בריבוע, ו-i בשלישית ו-i ברביעית? אם נחבר כל הרביעייה הזאת, נחבר את כל הרביעייה הזאת, אוקיי? ניקח אותה ואותו ואותו ואותו, נקבל שהסכום של כל רביעייה כזאת סמוכה הוא 0, כי i ומינוס i מתקזז, מינוס 1 ו-1 מתקזז. כך שנקבל שסכום של כל רביעייה הוא 0. וכמה רביעיות כאלה יש לנו בתוך 40? 10 רביעיות שלמות. אז יש לנו פה בעצם 10 אפסים. ולכן הסכום יהיה בכל מקרה, הסכום יהיה 0. כי הסכום של כל רביעייה כזאת הוא 0. ואנחנו לא נשאר עם שום שאריות, כי זה בדיוק מספר שלם של רביעיות. ולכן יהיה הסכום 0 בדרך אחרת, הסתכלות אחרת. גם אם זה לא יהיה מספר שמתחלק ב-40, סכום האיברים לא מתחלק ב-40, מספר האיברים לא מתחלק ב-40, אלא משל יהיה 42 אפילו. אז נוכל לומר שכל הרביעיות עד למספר הגדול ביותר, כל הרביעיות שנכנסות בפנים, וכמה שאריות נשארו לי. אם למשל היה כתוב כאן 42, זאת אומרת שהיית צריכה את 41 ו-42 עוד לחשב. כל השאר אפסיים, וישאר לנו את 41, זאת אומרת את i, את 42, שזה מינוס 1. הסכום יהיה i מינוס 1. אוקיי? זאת אומרת שאם היה לי פה עוד את i בחזקת 41, ועוד i בחזקת 42, הסכום לא היה מתקבל 0, אלא זה מה שהיה נשאר. היה מתקבל i בחזקת 41, שזה מ-i, ו-i בחזקת 42, שזה מינוס 1. אז הסכום שהיה מתקבל הוא i מינוס 1. אוקיי. בוא ניקח עכשיו דוגמה נוספת. למשל, אם היה לי להכפיל, דיברנו על סכום, כשמדברת על הכפלה. אם היה לי להכפיל את 40 האיברים. אוקיי? אז יש לנו מכפלה פה של סדרה הנדסית, אבל אין לנו נוסחה לזה. אז איך נפתור את זה? אבל אם נשים לב, לפי חוק יחזקות, זה בעצם שיש מכפלה בין אותם בסיסים, אז מחברים חזקות. החזקה פה היא 1. אז יהיה לי פה 1 ועוד 2 ועוד 3 עד 40. שוב, לא להתרגש מהחזקות הגבוהות האלה. זאת אומרת שאנחנו נקבל שיש לנו פה, החזקה היא סכום סדרה חשבונית. איך מסכמים סדרה חשבונית? אחת הדרכים, איבר ראשון ועוד אחרון, כפול מספר הזוגות. זאת אומרת שאם אני רוצה לחבר, אני אחבר את הראשון ועוד האחרון, כפול מספר הזוגות שזה 40 חלקי 2. אם נחשב את החזקה החדשה, נקבל i בחזקת 41 כפול 20, שזה 820, נכון? 20, 41 כפול 20, כן? 820. זאת אומרת ש-i בחזקת 820. עכשיו, מה שנשאר לנו לחשוב זה, אם זה כפולה של 4 או לא, וכמה שאריות. קודם כל זה זוגי. אם זה זוגי, אז זה יכול להיות או מינוס 1 או 1. אם זה זוגי שלא מתחלק ב-4, זה מינוס 1. אם זה זוגי שמתחלק ב-4, אז זה 1. אז ברור לי שהפתרון פה הוא או 1 או מינוס 1. אבל בעצם 820 הוא מתחלק ב-4. הוא זוגי שמתחלק ב-4. ולכן התשובה תהיה 1. זאת אומרת, בעצם הכללים הללו, שדיברנו עליהם עכשיו, הם יעזבו לנו לפתור גם חזקות יותר גבוהות. והנושא, התת נושא האחרון במצגת הזאת, זה המקום הגיאומטרי של כל המספרים המורכבים שמקיימים איזושהי חוקיות. בהצגה תקנית. אוקיי, ניקח את דוגמה הראשונה. ערך מוחלט של זה שווה 4. כלומר, אנחנו מחפשים מקום הגיאומטרי, הכוונה אוסף כל הנקודות במישור גאוס, שמקיימים את זה שהמרחק שלהם מראשית הרצרים הוא 4. אם אני מבינה את זה באופן הזה, אני יכולה ממש לשלוף מיד את התשובה. לפי אנליטית. בעצם שזה מעגל קנוני, שהרדיוס שלו הוא 4. אבל אם אני לא יודעת טוב אנליטית, או לא שמתי לב לזה, יש דרך פורמלית, לא להתייאש. אז זאת אומרת שאנחנו נלך שוב, הדרך הפורמלית היא, במקום Z, להציב A ועוד BI. אז אנחנו נציב במקום Z את A ועוד BI. איך נפתור ערך מוחלט שווה 4? אמרנו שזה ערך מוחלט של Z, זה בעצם שורש של סכום, של סכום ריבועי המקדמים. ולכן אנחנו יכולים לבטל את הערך מוחלט ולכתוב שורש של A בריבוע ועוד B בריבוע שווה 4. ואם אנחנו נעלה את זה בריבוע, נקבל אוסף כל הנקודות. ש-A בריבוע ועוד B בריבוע שווה 16. זאת אומרת, שזה מעגל קנוני, שהרדיוס שלו הוא 4. כל הנקודות שעליו, A פסיק B, המרחק שלהם הוא 4. מה יקרה אם לא היה כתוב שווה 4? אם היה כתוב ערך מוחלט של Z, קטן מ-4. אז מה היינו מקבלים? אם אנחנו מבינים את זה באופן כללי ורצוי, בלי, לא לפי פורמלי, לפי האופן הרגיל, בעצם אנחנו מחפשים במישור גאוס את כל הנקודות שהמרחק שלהם, הערך המוחלט, המרחק שלהם בראשית הצירים, הוא קטן מ-4. אז אם בדוגמה הראשונה יצא לנו שאוסף כל הנקודות שעל היקף המעגל, המרחק שלהם הוא 4, אז עכשיו קטן מ-4 זה בעצם יהיה כל פנים המעגל. כל הנקודות שנמצאות בפנים, כן? כל הזדים שהנקודות המתאימות להם, מייצגות אותם, נמצאים בתוך החלל של המעגל, המרחק שלהם מ-0-0 הוא קטן מ-4. או שעושים בדרך השנייה, ללכת באופן פורמלי. יש לי כאן אי שוויון, קטן מ-4. אז הכל הופך לאי שוויון. עכשיו, למה מותר לי פה לעלות בריבוע? הרי סכנה. אנחנו למדנו שלא מעלים בריבוע אי שוויון. אבל פה במקרה הזה מותר יהיה לעלות בריבוע את האי שוויון, כי שני אגפים חיוביים. האגף הזה חיובי והאגף הזה חיובי. לכן אם אני מעלה לבריבוע, האי שוויון נשמר. ולכן נקבל אוסף כל הנקודות AB, כך ש-A בריבוע ועוד B בריבוע קטן מ-16. זאת אומרת שהנקודות שהן בעצם בפנים, קטנים, קטן מ-16, זאת אומרת שהן נמצאות בפנים המעגל, אם מקודם זה היה המעגל שהרדיו שלו הוא 4, זה היה להיקף, פה זה יהיה קטן יותר, זה בפנים. ואם היה כתוב קטן שווה, אז התשובה תהיה, אוסף כל הנקודות שעל היקף המעגל, וגם פנים המעגל. ואז אנחנו מקבלים את כל אוסף הנקודות, לא לשכוח גם את ההיקף, כי כתוב כאן גם שווה. ואם היה אי שוויון היה הפוך, רק נחליף צבע, אם האי שוויון היה הפוך, זאת אומרת שהיה כתוב גדול מ-4, זאת אומרת, אם היה כתוב גדול מ-4, אז היינו צריכים לומר שזה בעצם אוסף כל הנקודות שהן מחוץ למעגל. כל הנקודות שנמצאות פה, המרחק שלהם מראשית הצירים, המרחק שלהם מראשית הצירים, הוא גדול יותר מהרדיוס. אם למדנו אנליטית כבר, אז הרבה יותר פשוט לנו להבין את זה, לשלוף את זה. ואם לא, או שכן למדנו, או שלא הפנמנו, אנחנו יכולים מקסימום ללכת לפי הדרך הפורמלית, במקום ל-Z, לטיב A ועוד BI. הדוגמה הבאה, יש לנו ערך מוחלט של Z, פחות 1, שווה 5. אוקיי? אז שוב, הדרך הפורמלית זה ללכת ולהציב. נציב במקום Z, A ועוד BI. אם אנחנו היינו מסדרים את זה, לא היינו מדלגים ישר לשורה השלישית, אלא היינו מסדרים את זה שהחלק הממשי יהיה לבד, והחלק המדומה לבד, זה החלק הממשי. לכן נוסיף סוגריים, רק כדי להדגיש, שזה בעצם החלק הממשי, לקחתי את החלק הממשי בצד, הנה הוא, ואז אני יכולה למצוא את הערך המוחלט של זה, כי הכלל בערך מוחלט של A ועוד BI, זה לקחת את המקדמים, האלה, ולהעלות אותם בריבוע ולחבר, סכום ריבועי המקדמים. אז אם אני מזיזה את החלק הממשי לבד, את החלק המדומה לבד, אנחנו נקבל שזה בעצם שורש, סכום ריבועי המקדמים שווה 5. ואז נעלה בריבוע, ונקבל מעגל. מעגל שהמרכז שלו הוא 1, 0, והרדיוס הוא 5. ואם אותו דבר יהיה קטן מ-5, אז נקבל את כל הנקודות בחלל הפנימי בפנים. בעצם סיימנו, אבל אני ממליצה לכם לתרגל עוד מספרי הלימוד. והמלצה שלי לעבור למצגת הבאה, זה מצגת מספר 2, ללמוד איך מייצגים את מספר מרוכב בהצגה הקוטבית שלו. בהצלחה לכולם.